שבת שלום, אנחנו פרשת תולדות. חיידק טורף הוא יצור זעיר וקטלני ביותר, שקשה כידוע להבחין בו, ומשעה שהוא חודר לגוף האדם הוא הולך ומשבית מערכת אחר מערכת בניסיון להמית את הגוף כולו. בהקשר הזה התרבות הפוסט-מודרניסטית, פוסט-מודרנית, שהולכת ותופסת אחיזה במדינתנו, היא דומה לו. היא מבקשת לעקור הכל מן היסוד. לא רק את היהדות, לא רק לוחמת ביהדות, אלא היא מבקשת לעקור את האומה מארצה, לעקור את האומה מהעולם בכלל, לעקור את האדם מצלם אלוהים אשר בקרבו. התרבות הזאת היא מיסודו של עשיו הרשע, שאומר בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. הרי מאבק יעקב ועשיו הוא לא מאבק מקומי, הוא מאבק שמימי, אידאי, הוא חורז את כל ההיסטוריה. עוד מרחם רבקה והתרצצו הבנים בקרבה, ועד ימות המשיח, הבירור האחרון, כמו שהנביא עובדיה מתאר את הקריאה של עמי אדום, קומו ונקום עליה למלחמה, וכולי, מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה, ונחרת לעולם. כאשר עשית יעס אלך, גמולך ישוב בראשך, זה נאמר על עשיו, שהוא אומר, קומו ונקום עליה למלחמה, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה, ממרום ההשכלה של הפילוסופים של עשיו, בני עשיו, ומתוך דוגמה אישית של אומות המערב, מחלחלת למחוזתנו תרבות שהיא יותר גרועה מכל מלחמה פיזית, או כמו כל מלחמה פיזית, בלי שום צורך בכפייה, פשוט מחלחלת, היא פוגעת ביסוד כל התחייה הלאומית, בכל מערכות הערכים, היא מדייקת על המטרה האחת שלה, שזה השמדה טוטלית של הזהות הישראלית. שמה יאמר אדם, מה לנו ולתסביך הרדיפה הזה? עמי המערב, הם חיים את התרבות שלהם, את החיים שלהם, אנחנו לא חייבים לייבא את התרבות המזיקה הזאת. למה לחשוד שהם נלחמים בנו בזה? אבל חז"ל כבר הקדימו אותנו והציגו את הדברים בגובה אחר לגמרי. כידוע שכל אומה יש לה שר בשמיים, ככה. הרמב"ן אומר על ויקרא י"ח כ"ה. ויש לה מלאך, שהוא אחראי על כל מה שמתנהל בגבולה. ומי הוא המלאך של עשיו, של עמי עשיו, של עמי אדום? אומר הכלי יקר, מלאך זה הוא סמאל, שרו של עשיו, הנקרא סמאל עשיו. כי כל חפצו וישעו הוא לסמא עיני האדם ולהקותו בעיוורון, ולעשותו סומה מעין השכלי. דשר לא יוכל הרואה לראות במראות האמת, לבוא ולראות פני השם, כי הוא השטן הוא מלאך המוות, הוא יצרה. למה סמאל נקרא? מלשון שהוא מסמא את עיני האדם. עכשיו יש קשיים מאוד גדולים, מתגלים במאבק הנוכחי. הראשון זה שכל מיני גופים אנטישמיים וקרנות, עתירות ממון, מנסים בכל עוז להחדיר את החיידק הטורף הזה לכל המערכות. דבר השני זה שהמעטים הם שמודעים להרג המחשבתי שעומד מאחורי הפוסט-מודרניזם, מאחורי החיידק הטורף הזה. למה? קודם כל פה ידיעת הדברים היא מהותית. כי אדם הוא קולט דרך הכותרות, רוב כותרות העיתון הם סביב הדבר הזה. אדם קולט כל מיני תופעות קיצון כאלה בכותרות העיתון, שהן הולכות לפעמים והופכות לדבר שבהרגל, אבל אדם מהשורה הוא לא קושר את מכלול התופעות לכדי מתקפה תרבותית אחת. ולכן הסיבה, זה הסיבה שכל מיני מאמצים לבלימת התופעות הם מקומיים. וגם אם הם מצליחים, על השטן הפוסט-מודרני הזה יש הרבה גרורות. מה הם עקרונות הפוסט-מודרניזם העשווי? אין אמת, קודם כל. ואין אדם היכול לקבוע מה הם ערכים, וכל של כן שלא האלוהים. הכל יחסי, רלטיביסטי קוראים לזה, רלטיבי, ונתון לזווית הראייה של האדם היוצרת את השקפת עולמו, זה נקרא נרטיב. זה רק הנרטיב שלך. אני רואה את הדברים אחרת. לכן, אין לאף אדם או מוסד הזכות להשליט את ערכיו על אחר. ערכי השוויון והחופש, שהמהפכה הצרפתית דיברה עליהם, הם מנוסחים מחדש. לא כשוויון הזדמנויות, אלא כזכות להגדרה עצמית של האדם. הגדרתו היצירתית של האדם, את עצמו מבחינה לאומית, או דתית, או מינית, היא גם, זה גם זכותו, אבל היא גם שוות ערך לחלוטין להגדרה של זולתו. אין איזה הגדרה אישית שהיא יותר טובה או פחות טובה. אין עיקרון אחד עיקרון שמאחד ומסביר את המציאות, או תנועה מגמתית של ההיסטוריה, הם גם מאמינים בזה. כל המוסכמות המורגלות מוטלות בספק, כיוון שהם רק תוצאה של הבניה חברתית. מה זה הבניה חברתית? זה התרגלות של החברה, תבניות המחשבה מקובלות, אבל הם איפה הן מקובלות? הן מקובלות בחברה מסוימת. בחברה מסוימת, לא. זה הבניה חברתית, ולא חייבים לקפל את זה, אפשר לפקפק בזה. מישל פוקו זה אחד הפילוסופים הפוסט-מודרניסטים, הוא טען שאין אמת שניתנת לחשיפה, אלא יש מנגנוני שליטה שהם בעצמם מייצרים את מה שבני אדם מתייחסים עליו כאמת. איך? על ידי השפה, שימוש בשפה. לכן, אם מוקדי הכוח הם יחרשו את המוחות באיזושהי התייחסות חדשה לנושא, זאת תהפוך להיות הדעה הרווחת של הדור הבא. לכן, זה הגורם שהפוסט-מודרניסטים הם מנסים להשתלט על מוקדי ההשפעה, כמו מערכות השלטון, האקדמיה, העיתונות, התקשורת, התרבות, האומנות, בית המשפט ומשרד החינוך וכו'. עכשיו, יש הרבה מערכות שנפגעות מכיווני חשיבה פוסט-מודרניים כאלה. למשל, באקדמיות יש היום מרצים פוסט-ציוניים שהם מערערים על מה שהם קוראים לו הנרטיב הציוני, הסיפר הציוני, והם מאמצים את הנרטיב הפלסטיני. למה להאמין לזה ולא לזה? ויש לזה הרבה השלכות מדיניות. הם שואפים להקים כאן מדינת כל אזרחיה, שכל בני המיעוטים יהיה להם אזרחות ישראלית. ככה מדינת ישראל, כל אזרחיה תתייחס אליהם. ופעילים פוסט-ציוניים נמצאו מעורבים בניסיונות לארגן חרמות על ישראל, חרם כלכלי, יש חרם אקדמי על האקדמיות בארץ, יש גם כאלה שיוזמים עתירות טריטוריאליות, כידוע, לבגץ, וזה מביא לחורבן והרס של יישובים. הם, מכיוון שזהות לאומית היא מתארת כדבר שיש לכפור בו, לכפור בו, וזכויות הפרט במחשבה הפוסט-מודרנית אין עיקר, אז הם דואגים לזכויות המסתננים, הבדואים, הערבים, גם על חשבון טובת המדינה. ויש גם פסקי בגץ ברוח הזאת. זה חדר חזק לבגץ. ובמערכת המשפט היום, אין לישראלים או לאינטרס הלאומי עדיפות על זכויות המיעוטים. זה המצב העגום. לא משנה מה הישראלי הזה עשה בחיים, ולא משנה איזה גיבור הוא היה בצבא, ולא משנה כמה אבנים בין מיעוטים הזה זרק על אותו חייל גיבור, אותם זכויות. מאוד מורכב. בצבא, פקודת השירות המשותף, שהיא משלבת גברים ונשים ביחד ביחידות קרביות, היא יונקת מחדירה של הפמיניזם הפוסט-מודרני החדש. בעבר, תנועה פמיניסטית היא דאגה לשוויון זכויות, הזדמנויות, מעמד לנשים. לעומתה, הטענה של הפוסט-מודרניזם, הפמיניזם הפוסט-מודרני, היא שהמגדר הוא פיקטיבי. כלומר, אין שום הבדל בין גבר לאישה, אין כזה דבר, זהות גברית, זהות נשית, הכל תוצר רק של הבניה חברתית. ואין כזה, זהות נשית או גברית, היא לא קיימת למעשה, זה המצאה. זה אוסף של תחושות, של חוויות, הם נשענים על כל מיני מחקרים שהאמינות שלהם, זה מחקרים מגמתיים שהאמינות שלהם מפוקפקת, וזה אותם מחקרים, זה דבר מעניין, שהם קוראים גם לאדם להגדיר את הזהות המינית שלו. זה מחולל את כל התופעות של הלהט"ב, גם המוסד של המשפחה מאבד את כוחו, וסוגיית אימוץ ילד לזוג חד מיני, כידוע היא מונחת היום על השולחן, בין בג"ץ למדינה, אבל זה אישו. גם הרפורמים והקונסרבטיבים הם ניזונים מהלך המחשבה הפוסט-מודרנית, שלאדם יש לו זכות להגדרה הדתית. זכות הגדרה הדתית שלו, זכות. כל התנ"ך הוא מסתלף בפירושים ברוח פוסט-מודרנית. וההלכה היא מנוסחת בסגנון חופשי. יש לזה הרבה השלכות מרחיקות לכת, בניסויים עם גויות, במערכת הכשרות, במערכת הגיור אלטרנטיבית, מערכת הכשרות החלופית, גם ההגדרות שמנסים ליצור במתווה הכותל, הרחבת הכותל, וגם כאן בג"ץ הוא מהווה כלי לקידום הרפורמות. עכשיו, ידיעת הסכנה הזאת, הסכנה העצומה הזאת, היא צעד ראשון והכרחי בריפוי המחלה ובריפוי התופעות. אבל להתארות מרוח הסיוב ההסבית הזאת, שהיא מכל נחלת יעקב, צריך חינוך לאומי, שהוא חינוך מעמיק בהכרת הזהות הישראלית, על פי רוח ישראל ותורתו. אנחנו בטוחים שרוח ישראל הוא זה שינצח, רוח ישראל עתיק היומין, וכל הרוחות הסביות האלה הסתלקו כלא היו, וכל הרשעה כעשן תכלה, וגם נצח ישראל לא ישקר, לא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. שבת שלום.